עכשיו אנחנו למה שהתפרסם בסוף השבוע האחרון, הרעיון עם ראש המוסד לשעבר תמיר פרדו, ובכלל המצב ברצועת עזה. רוצים לדבר עם יושב ראש ועדת החוץ וביטחון של הכנסת, חבר הכנסת אבי דיכטר, גם ראש השב"כ לשעבר. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
בוא נפתח קודם כל בדברים שאמר תמיר פרדו בשבוע שעבר. זה מטריד אותך, הדברים לכשלעצמם, כשאתה שומע את הדברים הללו?
כן, אני חושב שהכמות והפירוט והסוגיות שנשפכו ממש לתוך התוכנית הם קצת מביכים במידה מסוימת. בוודאי אותי שגדלתי על הצורך בשתיקה, וכאן פתאום נשפכו בפירוט די מדיג, הייתי אומר, גם אם זה עבר את מבחן הצנזורה. אבל כל אחד מאיתנו מבין שמה שעבר את מבחן הצנזורה הוא כנראה 20% ו-80% נעצר שם. אז מה היה באותם 80% שפתאום הפכו להיות נחלתם של אנשים שלא הוסמכו בכלל לדעת את המידע הזה? ואנחנו חושב בכירים ומכובדים ככל שיהיו, הם פשוט לא נבחנו במידת ההתאמה הביטחונית שלהם כדי להיות שותפים לסודות האלה.
אתה בעצם רומז, אבי דיכטר, שהפרסום של הדברים בעצם יש להם מניעים זרים ולא בעצם מה שהיה שם?
לא, א', אני לא רומז, אני אומר בצורה הכי מפורשת שכמות המידע והפירוט בעיניי מאוד לא מבורך של הדברים כפי שעלו בתוכנית הם סיבה לדאגה. סיבה לדאגה זה שאם נכונים הפרסומים שרוב הדברים שנאמרו הצנזורה פסלה, אז כל אחד מאיתנו יודע מה נדרש כדי לקיים רעיון כזה.
כן, אבל אני בכל זאת מדבר איתך על הדברים שהצנזורה לא פסלה. כלומר, שראש הממשלה הורה להאזין לאנשים שאנחנו הכי אמורים לסמוך עליהם, ואת זה הצנזורה לא פסלה.
זה ממש, הייתי אומר, האמירות האלה, הצנזורה לא פוסלת שקרים. ולכן אני מניח שהיא לא פסלה את השקר הזה. גם מי שהביא את המידע הזה, יודע שהוא מסר דיווח שקרי, אם לאנשים שהגישו את התוכנית, זה פשוט עובדתית לא נכון. ולכן זה היה מביך ברמה של חוסר אמת.
אבי דיכטר, אתה היית ראש השבק לשעבר, איך זה בעצם עובד? ישאל האזרח הקטן את עצמו היום, כשראש הממשלה רוצה להקשיב לראשי זרועות הביטחון, הוא פשוט מקבל את מבוקשו על אוטומט?
טוב, בוא נעשה רגע סדר, 60 שניות לעשות סדר בדבר הזה.
כן.
המסלול עובד מלמטה למעלה. השטח מציף את הצורך לסוף מודיעין, כולל בהזנות סתר על מישהו, בגלל סיבה מאוד מאוד עניינית. זה עולה לאישורו של ראש השירות, שהוא בעצם גורם ממליץ. הגורם שמאשר זה ראש הממשלה. הנושא הזה נתון בפיקוח של היועץ המשפטי לממשלה ופרקליטות המדינה, ואין אפשרות, אני לא מכיר שום מצב שבו ראש ממשלה יאמר לראש שבת, נא להאזין לפלוני אלמוני, זוטר או בכיר ככל שיהיה. אין מצב כזה.
כלומר, אין אפשרות כזו שראש הממשלה מחליט, אני מקשיב למאן דהוא מראשי זרועות הביטחון, סתם כי אני רוצה להקשיב, כי אני לא סומך עליו.
אין אפשרות כזו. צריכים להיות שני שותפים לדבר העבירה, זה שיבקש וזה שינחה את אנשיו. לקיים האזנת סתר, אז צריך להבין, ראש שב"כ שצריך לעשות את העבודה הזו,
כן.
הוא לא עושה את העבודה בעצמו, הוא צריך להנחות אנשים. אז אתה מעלה בדעתך שעובד שב"כ או עובדי שב"כ יקבלו הנחיה בכתב, אין הנחיה בעל פה, יקבלו הנחיה בכתב על גבי טופס רשמי להאזין לראש מוסד. ההנחיה הזו נכתבת, מתועדת, ולאחר מכן עולה לעיונו של היועץ המשפטי לממשלה, שמפקח על התהליך ומקבל את הרשימה אחת לחודשיים.
ובכל זאת, אבל אבי דיכטר, אני חייב לשאול אותך, חבר הכנסת אבי דיכטר, מי שאומר את הדברים הללו, זה לא אחד אזרח מן המניין או איזה פקיד זוטר שבא ומספר שכך וכך היה. הבן אדם היה ראש המוסד, אדם עם הרבה מאוד הישגים, איש רציני, אדם רציני, בא ואומר את הדברים הללו, זה דברים שהופכים את כולנו למוטרדים. גם ראית את חברי הכנסת מהשמאל שישר קפצו ואמרו שזה מטריד.
חברי הכנסת מהשמאל קפצו דבר ראשון כי הם חברי כנסת מהשמאל. זה תכונה...
אתה אומר זה בלי קשר, זה לא משנה על מה.
קודם כל קופצים. שנית, באמת, תמיר פרדו איש מאוד ראוי, מאוד רציני. עשה באמת סדרה של תפקידים מאוד ראויים עד ראש המוסד. אגב, גם הוא לא אמר בקולו שראש הממשלה הורה לראש שבק להזין לו. אלא אומר, אם הוא הורה, אז הוא הוראה פסולה. ללא קשר לזה, אני חושב שראש המוסד, למרות שהוא לא עוסק בהזנות בתחומי מדינת ישראל, אין לו סמכות והרשאה לזה, הוא זקוק לשבק כדי לעשות מלאכה כזו אם נדרשת. אני חושב שהוא מכיר היטב את התהליך, והיה, מן הראוי היה, שלפחות התשובה שלו תהיה חדה ונחרצה למראיינת, ואומר לה, אין מציאות כזו שראש שלה יכול להורות לראש שבק להזין לאדם בשמו. אין דבר כזה.
לא כלומר, מכיר. הדברים שהוא אמר נותן טעם לפגע מבחינתך, אבי דיכטר, אחרי, אתה חושב שזה קשור להמשך הפרסומים על ראש הממשלה כל שני וחמישי בכל סוגיה אפשרית, כדי להראות עד כמה ראש הממשלה נתניהו לא מתאים לכהן כראש ממשלה? אתה חושב שזה קשור לניסיונות הללו?
תראה, מתאים לא מתאים, העם בוחר, וכשהעם בוחר מ-2006 עד 2018, אז אפשר להחליף את העם כדי לשנות את ההחלטה, אבל זה לא יקרה.
כן.
ולכן צריך את הנושא הזה להבין, שאם העם בוחר פעם אחר פעם את מי שהוא חושב כטוב ביותר, אז כנראה שלעם הזה יש טעם טוב. אבל נדמה לי שלא זו הנקודה. בסופו של דבר, הסיפור הזה הפעם, שבו מנסים לפגוע, אגב, לא רק בראש הממשלה, הפגיעה פה היא גם בשבק וגם בתהליך התקין במדינת ישראל. אני חושב שכל איש שבק ששומע אמירה בתוכנית כל כך יוקרתית, כאילו השבק מקבל הנחיות מראש הממשלה להזין לפלוני אלמוני, ובשבק יודעים שזה 180 מעלות מהאמת, זה דבר מביך, ופה אולי הדאגה שלי יותר גדולה.
הדאגה יותר גדולה כי זה בעצם מחליש את אנשי שירות הביטחון הכללי, זה בעצם מה שאתה אומר.
כי זה מאיר אותם באור לא חיובי, דבר שלא מגיע להם. באמת, אנשים שעושים באמת לילות כימים, בתחום כל כך רגיש, תוך הקפדה, תוך ביקורת ופיקוח, הדוקים מאוד, גם של היועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות, גם ועדת שרים לענייני שב"כ, גם ועדת משנה בוועדת חוץ וביטחון. אני לא מכיר תחום בישראל שהוא כל כך מפוקח כמו תחום האזנות הסתר. וכל מי שיודע את זה מבין שזה לא, זה לא איזה משהו,
לא, איזה לא, לא עושים את זה בשלוף, זה בעצם כן, מה כן. שאתה אומר. אבי דיכטר, אני חייב, עכשיו אני רוצה לדבר איתך על המצב הביטחוני ביישובי עוטף עזה. היה נדמה בשבוע שעבר שבעצם הושגה הסכמה לרגיעה, אבל כל הרגיעה הזו החזיקה מעמד בדיוק 48 שעות, כשאמש, בשעות הערב, שוב ירי לעבר יישובי עוטף עזה, ואני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת אבי דיכטר, מה יהיה?
א', זה לא פעם ראשונה שהירי דועך ומתחדש, לעתים בעוצמה יותר גדולה, יותר קטנה. בצד השני יושב ארגון מחבלים כמו החמאס, לידו יושב ארגון מחבלים כמו הג'יהאד האיסלאמי, ובין שניהם יושבים גופים סוררים, ואתה צריך כל הזמן לשאול את עצמך מול מי אתה פועל, מול מי אתה מגיב, וישראל בדין ובצדק קבע את החמאס ככתובת, גם אם החמאס הוא לא הגורם שביצע את הירי או את אירועי הטרור האחרים.
אז יכול להיות שחמאס לא שולט על הג'יהאד האיסלאמי, שבעצם הוא זה שיורה בתקופה האחרונה?
יש שם גם ג'יהאד איסלאמי, יש שם גם גופים סוררים, לפי מיטב הבנתי, לפחות לפי לקיחת האחריות. במקרה של הלילה לקחו אחריות גופים סוררים שמזוהים מהפתח דווקא. גופים שכל אחד נושא את השם, כתב אבו ריש, כתב עמודי, כל מיני מחבלים שנהרגו בזמנו, חלק אפילו עוד בתקופתי למיטב זיכרוני את השמות. והם, כל אחד שם מחזיק את הרקטה, את המרגמה ואת הרובה התורן, אבל זה לא משנה, מבחינתנו הגורם האחראי זה החמאס, והחמאס צריך להבין שכל עוד הוא מחזיק את המפתחות בעזה, אחרי ההפיכה הצבאית שהוא חולל ב-2007, אז הוא הכתובת.
אבל חבר הכנסת אבי דיכטר, אני שואל אותך, הוא הכתובת, זה בסדר, אנחנו מבינים, כולנו מבינים, מה הולך להיות עכשיו? כלומר, כל פעם סבב כזה של ירי לעבר יישובי העוטף, צהל יגיב, ואז שוב פעם הסכמה על רגיעה, עד מתי?
לא, לצהל אין שום כוונה, ובוודאי אין שום הנחיה, להתחיל להתכתש עם הרצועה על פי הריטואל שהרצועה תכתיב, החמאס או גוף אחר, או סוררים, ממש לא משנה. מבחינת ישראל המדיניות היא אחרת לגמרי, וכלל הברזל אומר שכשישראל, כשהדרג המדיני יחשוב והדרג הצבאי יאמר אנחנו מוכנים, יהיה אפשר לעשות מהלך שיבהיר חד משמעית ויממש את ההרתעה שישראל חייבת לממש מול רצועת עזה. שם צריכות לראות להם הברכיים כשהם משגרים משהו לעבר ישראל.
ולמה מחכים במימוש ההרתעה הזו בעצם? להשגת שקט בחזית הצפונית עם סוריה ואיראן?
אני חושב שיש לישראל יותר מחזית אחת לצערי. אנחנו מטפלים בשתי החזיתות האלה, צהל, הדרג המדיני, מטפלים בשתי החזיתות האלה, לא במנותק, אלא בו זמנית לצערנו, אבל לכל חזית כללים משלה, למרות שהאיראנים מושכים בחוטים גם בחזית העזתית, גם מאחורי הג'יהאד האסלאמי באופן רציף.
זה מעניין מה שאתה אומר עכשיו, אתה אומר בעצם שהאיראנים מושכים בחוטים גם בירי של החמאס והג'יהאד מכיוון הרצועה לעבר יישובי עוטף עזה.
תראה, למען הסר ספק, האיראנים הם הספונסר הקבוע של הג'יהאד האסלאמי מזה למעלה מ-20 שנה. הם הספונסר הקבוע של החמאס מאז 2001, כמעט באופן רציף להוציא את השנתיים-שלוש שהאחים המוסלמים שלטו במצרים, והם לא יכולים היו להיות בקשר ישיר עם איראן. אבל כשאני אומר ספונסרים, זה גם בכסף, גם בידע, גם באימונים, וגם באמצעי.
יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, חבר הכנסת אבי דיכטר, הליכוד, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה.
תודה וערב טוב.
ערב טוב.